אנחנו רוצים שננסה להסביר שהלילה הזאת ליל פטירה מרן מחבר השולחן ערוך שכותו תגן עלינו ובן יוסף קארו שהאיר ובהיר את העולם כולו בתורה הקדושה. זה אחד. והשני זה הגאון באותו דור הצדיק רבי משה אנשך מפרש התורה כולה, כתב חיבור על כל התורה כולה בשם תורת משה. שניהם פטירתם חל ביום י"ג בניסן. גם לא נשכח שהיום הזה, כמו היום הזה, המן הרשע הפיל את הגורלות, כמו שכתוב בספר מגילת אסתר. החודש הראשון הוא חודש ניסן, 13 בו. הפיל פור הוא הגורל לפני המן. ואז היה אחר כך זענקה גדולה, צמו שלושה ימים, והקדוש ברוך הוא ענה אותם, ותלו את המן למחרת חג הפסח. עכשיו נתחיל, ודאי התורה שאנחנו לומדים הלילה זה גם תורה של אותם הצדיקים שהזכרנו אותם. כתוב בפסוק, לב שימורים בו לאדוני, להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה, שימורים לכל בני ישראל לתולדותם. בעזרת השם, לעוד שתי לילות כל בית ישראל מסביבים כולם אל השולחן. זו לילה רבותיי, לילה קדושה מאוד, לילה אחת בשנה שהלילה נקראת יום. כל הלילות תדעו קשות קצת ואסור להסתפר בלילה, אסור לזוז ציפורניים בלילה. כתחילה לא מפרישים צדקה בלילה כשאין עמי, אני חושב בבית רוצה להפריש צדקה סתם, בלילה לא עושים את זה. רבן אורי אומר שזה מתגרה עם הכוחות הדין, הם שולטים בלילה. אבל לילות שבת ולילות חגים אין דין. עכשיו מקרא, אסור לקרוא בלילה, לא קוראים מקרא בלילה. בלילה קוראים משנה, גמרא, הלכה, תלמוד, אגדה, זוהר. פסוקים לא נוהגים לקרוא בלילה. חוץ מנשים שאין להם מה לקרוא, אז אומרים להם לקרוא תהילים וכדומה. אבל בלילות שבת, לילות חגים בשבת, חוץ מחול המועד לא תודים. אבל ליל שבת וליל יום טוב, מותר. ליל פסח, הזוהר אומר, הלילה הוא כמו יום. הגמרא אומרת, אל שימורים מול השם, ארבעה לילות יש שהיהם שמורים. לילה הראשונה בעולם, זו הלילה שנברא העולם, שנאמר, ויום אלוהים יהי אור ויהי אור, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זו הלילה הראשונה שהייתה בעולם, שממנה כל הלילות שבאו אחר כך. זו לילה אחת. לילה שני, אומרת הגמרא, היא אותו לילה שעקד, מחורת העקדה, שעקד אברהם יצחק בנו. ובהו עיניו של יצחק, הוא ראה את המלאכים, ובהו עיניו של יצחק, וכתוב, ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות, זה נקרא לילה, זה בא לילה לעולם. זה עכשיו תראו שנולד אחר כך עשיו, מהעניין הזה. ועשיו הוא מחשיך את העולם עם המעשים שלו. לילה שלישית, זו ליל יציאת מצרים. ליל תתבר לחודש ניסן. שבו יצאו אבותינו ממצרים. והוא הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לפיורתם, הגמרא מסכת פסחים אומרת, לילה השמור הוא בא מן המזיקים. זה לילה שאין בו מזיקים. לילה הרביעית זו אותה לילה שיבוא משיח צדקנו. אליהו הנביא יבוא פתאום באמצע הלילה, ישמעו קולות וברקים. אליהו אומר, קומו אור ישנים מתרדמתכם. כולם רצים עם הפיג'מות ורצים, איך אומרים, היו כמה צדיקים שהיו הולכים לישון, היו מניחים בגדים לידם שאם יבוא משיח באמצע הלילה, מיד ילבשו את הבגדים ויצאו. כאן גמרא אומרת על רבי ינאי, אמר השלום. רבי ינאי, לפני פטירתו, ציווה את בנם. אל תלבישו לי לבנים שלא יהיה אבן בן החתן בן האבלים, ולא שחורים שלא יהיה אבן בן החתנים, וכן הלאה. רבי ירמיה ציווה, אומרת שם הגמרא, שכשיקברו אותו, יקברו אותו עומד, עומד, כל מיני משקילים. ציווה שיקברו אותו עומד, תעמוד מסעניים ורגליים, כמובן אפילו גרביים ונעליים ילבישו אותו. והעוון חותרי בידי והמקל ביד. הנה אתם משיחה ענה מעטן, וכאשר יבוא משיח אני אהיה מוכן, לא אצטרך אפילו לנעון עליים, לא אצטרך לבוש בגדים, ואני מוכן ומזומן מיד אתי. זה הטעם שמעריך כותב רבותיי, בקוס שלישית נוהגים לפתוח את הדלת אחרי בקד המזון, אחרי הסדר מוזגים כוס שלישית, פותחים את הדלת, אומר המעריל, לחזק את האמונה בביאת המשיח. שעלינו לדעת שהנה המשיח צריך לבוא. אז פותחים, והוא אומר שברוך אמרך אל אלוהים אשר לא ידעוך והערכות של בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב את אבי ושמו, ממשיכים את ההלל, דולנו השם דולנו, ממשיכים אותו לנו. וכן ההלל הזה, שימו לב, הלל הסדר, דבר מאוד מעניין. קודם כל, זו לילה יחידה בשנה שיש בכלל הלל באותו לילה. אין לנו שום לילה בעולם שאומרים הלל, רק ליל הסדר. שנית, ההלל הזה הוא הלל גמור עם ברכה. ברוך אתה השם, מלכנו את העולם, שפנצלנו על צבן לגמור את ההלל, ואחרי זה בסיומו גם כן אומרים את הברכה שלו. זה בתפילה, אחרי תפילת ערבית. מיד בסיום תפילת ערבית, העמידה, מתחילים הלל. כמו כל השנים. ואחרי זה אנחנו נוהגים עוקב הביתה. עכשיו יש הלל בהגדה, הלל אחד שאומרים אותו בסוף ההגדה. אנחנו מספרים, אילו הוציאנו ממצרים, אילו, 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 על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת המקום עלינו, אבל אנחנו אומרים, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשוטח, לפאר, לומר, להתר, ומי שעשה לעבודנו אלינו כל הניסים האלו הוציאנו וכו' וכו', ונאמר לפניו הללויה. אומרים הללויה לא עבדי השם ולא את שם השם. אני צריך להגיד את זה בכל רם. תראו רבי פנאס שכותב, מי שאומר בכל רם את ההגדה, מחפר על כל העוונות שעשה, בפרט עוון פגיעה מברית. שבגלל זה, תראו, העוון הזה גורם צרות ופרנסה. מי שאדם צרות הפרנסה זה מזה. אם יש לאדם אויבים ושונאים זה מזה, אם יש לאדם שכנים שמצערים אותו זה מזה, אם יש לו ילדים שמצערים אותו מזה, אם אשתו מצערת אותו זה מזה, אם יש לו חולאים ואיסורים זה מזה. מי אין לו? מי יכול להגיד שאין לו? זה העוון, הוא גורם את כל זה. אויבי איש אנשי ביתו. אחד הדברים שאדם מחפר זה הכנות כעת בפתח. שאדם טורח בגופו, הלכת, אחים, תנות חפצים, לנקות את הבית, את הירים להחמץ, כל זה, זה האדם בכוחותיו, שעושה מזיע, מחפר, ואמירת ההגדה וההלל, בליל הסדר, בכל זמן. עכשיו, ההלל הזה הוא מחולק. אנחנו אומרים שני פרקים בהתחלה, שהם, הללויה לעבדי השם, וכו', חלמי שמענו מים, בצאת ישראל ממצרים בתעקום לעמור, זה הייתה יודע לקודשון, זה משלותיו, וזה מפסיקים שמה ואומרים ברוך אתה השם כמחרם שגעלותנו ותרותנו כן השם אלוקנו גאינו למועדים נרגלים באים וקטנו לשלום כולם ברוך אתה השם כאן ישראל שותים את הכל שכניה. ואיפה אומרים את המשך ההלל? אחרי ברכת המזון, זה בכוס השלישית בשפר חמתך. למה ככה? תגיד הלל בשלם, ואיפה המחצי אומרים שני פרקים ושותים את הכוס, הולכים עדים עדיין ואוכלים מצה ועושים סעודה, ועושים ברכת המזון, אחר כך עוד הפעם ממשיכים את ההלל. למה עשו ככה? מסדר ההגדה, למה עשה ככה? ומסדר ההגדה, תדעו, זה היה תנאים. אומרים שזה רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה שכתובים בהתחלת ההגדה, הם תקנו לנו את כל הנוסח של ההגדה. ומי שמסתכל, זה לשון הגמרא ולשון הברייתא, משנה, זה משנה וברייתא. אלא אתה אמור לבותיי לטוע בנו את האמונה שאנחנו צריכים לחכות לביאת המשיח. שהלל, אם היינו אומרים את כל הלל בהתחלה, אז מישהו היה בא ואומר, אתה רואה, אמרו הלל, פעם היה הלל. היום אנחנו במצב הזה שלנו. לא, נכון. אמרנו הלל אז ולא גמרנו. ועכשיו, לעתיד, אנחנו נגיד עוד, יש עוד המשך. לכן חלקו את ההלל לשני חלקים, להורות שיש המשך. תדעו, ככל שהאדם בלילה הזאת יהיה ער ושמח ויתפקד טוב ויקח את העניינים בידיים ויקרא את ההגדה בקול רם ויקיים את כל המצוות כמו שצריך, לפי זה אדם יכול לדעת איזה שנה תהיה לו השנה הבאה, עד פסח הבא. לפי שאדם מתנהג בלילה הזאת, כך התנהגו איתו כל השנה. אדם צריך להיזהר, להימנע ממחלוקת, להימנע מדברים בטלים בלילה הזאת, להזמין עניים על שולחנו, להיות שמח, להיות עליז, ורק לדבר דברי תורה, לגלגל קדושה מאוד מאוד מאוד, ומעלתה עצומה. כל הניסים שהיו לאבותינו היו בלילה הזאת. נראה, נזכיר כמה מהם, לא שנספיק. עם אברהם אבינו לבד, כל הניסים שהיה איתו היה באותו לילה. מורה אומרת, יש מדרש, סליחה. המדרש אומר שאברהם אבינו, לפני שנולד, על התרח לא היה מוליד. ואשתו של תרח הייתה אישה צדקת. שמע אמתלה עם התחור נבו, לא אשתו של תרח, הייתה מפרמת את הקדוש ברוך הוא, שאביד הבן. והנה, לילה אחת היו יוצאים כל היועצים של נמרוד הרשע מביתו של נמרוד, יצאו החוצה וראו כוכבים בשמיים יוצאים, כוכב אחד יוצא מצפון, נלחם עם כוכב שבא מדרום. הרי זה פתאום יצא כוכב ממזרח, נלחם זו כוכב שבא מערב. ועושים קרבות ביניהם הכוכבים, והם היו מבינים בכוכבים, באסטרולוגיה, הבינו שזה מורה על מלחמה, שינוי בעולם. פתאום יצא כוכב קטן אחד ממזרח ובלע את כל הכוכבים האלה והיו כלא היו. הסתכלו את הדברים, אמרו זה יבוא תרח. ידעו שהכוכב הקטן זה מביתו של תרח, ראו מביתו של תרח עלה, יוולד לו בן שילחם ויבלע את כל המלכים בעולם. כן היה זה מתי היה המעשה? בליל הסדר, בליל פסח. בליל פסח הם ראו את המעשה הזה ואז הלכו לנמרוד, סיפרו לו, רצה להרוג את אברהם אבינו, ולד אברהם. קרא לו, שלח לו ילד אחד של השפחה, הפך אותו לשניים, והוא החפיץ אשתו עם התינוק, עם אברהם אבינו, במערה 3 שנים, תחת האדמה. רואים מערה, איזה מערה? זה תחת האדמה כמה קומות. ושם, אחרי 3 שנים, יצא אברהם אבינו, ואז הכיר את הקדוש ברוך הוא לבד. זה היה אברהם אבינו. מעשה אחד. מעשה שני עם אברהם אבינו היה מתי שבאו המלאכים להילחם. התקיים החלום הזה. כל המעשה של הכוכבים התקיים. שהפעם המלאכים נלחמו עם החלישה, עמק הסידים, הוא ים המלח, שמה בעירות בעירות חמר, יצא אברהם אבינו באותו לילה, הלך להציל את לוט, שליך עפר, נהיה חיצים. שליך קש, נהיה קטות מצרר. הכל היה, אז לא היה אום שהגיד אסור נחלם, אסור זה, הכל היה, מה שאתה רוצה, כל הפצצות שבעולם נהיה בכלים שלו. והם זורקים עליו חצים ובסטראות, מתהפך הכל לקש ולהפך. זה היה בליל הסדר. פעם שלישית, בזמן שהוא ירד למצרים, ולקח פרעה הרשע את שרה אימנו, שבא אותה אצלו, ושם אותה תחתיו, בא המלאך, הייתה שרה אומרת לו תקן, הוא בא לגוע בשרה, המתלורך ומכן. כל זה היה בליל הסדר. ופעם רביעית, אבי מלך גם כן לקח את שרה אימנו. אנחנו רואים בראש השנה, כשהקדוש ברוך הוא הביא נגעים על אבי מלך, כל גופו התמלא צרה. עד שאמר לו, אם אחד מת על האישה שלקחת לי בעוד הפעם, איך לקחת אישה כזאת ולהביא אותה אל כאן בית? זה הפעם ניסים היה לאברהם אבינו בלילה הזאת. אחרי זה היה עוד נס, אם לא, לא שכל ביאת המשיח רבותיי תלויה בלילה הזה. ליל הסדר. מה היה עם ביאת המשיח? הפעם הראשונה שאנחנו רואים בתורה היה עם לוט. לוט הרשע, לוט היה רשע, עזב את אברהם אבינו, ורק התחבר עם סדום. אנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. מה עשה לו? עכשיו ישרח בשער סדום. באו המלאכים אצל אברהם אבינו, מתי זה היה? בערב פסח הם הגיעו. והנה 3 אנשים ניצבים עליו, היה בארץ לקראתם, בפתח האוהל. אחרי זה הלכו אצל לוט. הלכו אצל לוט לסדום, הלכו לסדום. הלכו לסדום, כשהגיעו אצל סדום, מה כתוב? מצות עפה ויוחד, ורש"י במקום אומר, מצות עפה, פסח היה. זה היה חג הפסח. אז הוא יושב שמה, והביא להם את ה... בלילה באו כל האנשים מסביב הבית, ואת האנשים אשר פתח הבית יתקו בסנדלים ויצאו לצורף פתח, כל זה היה כדי לפסח. ולכן תראו בליל הסדר אנחנו אוכלים ביצים קשות, זכר לקרובת חגיגה, נוהגים לשים בהן מלח, יש אשכנזים ומשלים את זה כבר במי מלח עד כדי כך. אנחנו לא צריכים, לא נוהגים בזה, צומחים ביצה קשה, שמים במלח ואוכלים אותה. למה שמים מלח? זכר לאשתו של לוט, היא מתה בלילה הזה. הרי מה היה איתה? היא עינה, הייתה צרה באורחים שבאו אצל בעלה. הלכה אצל השכנים ואמרה להם, אולי יש לכם להשאיר לי קצת מלח? אמרו, מה קרה שיש לך מלח? שמה את צריכה? מה, אתם לא יודעים? בעלי באו אליו אורחים. ואז התפרסם, וכל העיר הגיעו מיד והקיפו את כל זהו, את כל הבית. אז את הצו, היא הסתכלה אחורה, ותהי נציב מלח. חפת אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. שילם לה הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. לכן, אנחנו לוקחים מלח קצת ושמים להראות, אנחנו לא ככה. אנחנו אמרנו, כל דכתין יתן לאכול, כל נצריך יתן להיסח. נכנסנו, מכניסים אורחים ואנחנו שמחים, ואנחנו הלילה הזאת עד רבה נותנים לאחרים גם כן לבוא ולהנות. זה היה העניין של, אמרנו, זה היה לוט וגם כן היה באותו לילה. ומה היה באותו לילה? המשך. הרי אותו לילה הקדוש ברוך הוא גלגל גלגולים שנעשה דבר של אור הזה גילוי עריות. מי שקורא את זה גם לא מבין למה התורה מספרת לנו את הסיפור הזה, אבל זה יש סיבה לדבר. תדעו שביאת המשיח היא לא באה בצורה ישירה, היא לא באה בצורה גלויה, הכל בצורה עקיפה, זה במסווה אחר. חושבים שזה טרף וזה טהור, חושבים שזה חס ושלום דבר טמא, וזה להפך, זה דבר כשר. שכן בנות לוט יצאו, הם חשבו שהיה כמו שהיה במבול, שאין אדם בעולם. וכאן השקט אבינו יין ונחיה מאבינו זרע, וככה עשו. ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן. אז טוב, באו, ואז מה יצא מהם? אחת מואב והשנייה עמון. למה התורה מזכירה את זה? מואב יצא מנו דוד המלך, נורות המואביה, והעמון שלמה, נעמה העמונית, נולד שלמה. אז הרי נולדו במשיח תתקנו מהצאצאים שלהם, שהשטן לא יפריע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח את לוט עם הבנות, אז השטן לא היה שם, אמר זה משלנו, זה משיח לא מפה לא יבוא. והיה מה שהיה. אחרי זה היה שוב הסיפור השני, סיבוב שני עם תמר, גם כן תמר ביהודה, בכוונה עשה את זה הקדוש ברוך הוא, וטוב מהשם יצא הדבר. אז נולד מזה פרץ. אחרי זה אצל בועז ורות קנה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא סיבב סיבובים שהמשיח יבוא בדרך כזאת, כדי שהשטן לא יקטרג, לא ידע ויקטרג. אז הכל הלך. מתי היה הסיפור של לוט עם בנותיו? בליל פסח. שוב, בליל פסח הקדוש ברוך הוא מתכנן איך לפתוח לנו את המשיח. תראו איזה לילה הזאת. אגב יעקב אפילו, כמה וכמה עניינים היה לו בלילה הזאת. האחד, כל הסיפור בתורה, שהוא רבקה שומעת שיצחק מצווה את עשיו להביא לי אוכל בטרם אמות, וערוך תברכה, תברכה לי נפשך. ואז הוא קורא עם רבקה ואומרת, לך נא אל השדה וקח לי שני גדי עזים. שני גדי עזים, כנגד זה אנחנו אוכלים הלילה, זכר לקורבן פסח, זה הקורבן, זכר לקורבן חגיגה, שתי קורבנות אתם מביאים. זכר לקורבן חגיגה זה הביצה, זה כנגד שני גדי עזים, זה גדי אחד ועוד שתי. גם עבודנו עושים נתן לה שני גדי עזים ביום הכיפורים, שעיר אחד השם ושעיר אחד לעם הזה, זה השניים האלה. אחרי זה מה יש לנו עוד אחרי זה? היה יעקב אבינו שחצה את הירדן, בא לבן רדף אחריו בהר גלעד, בא אליו הקדוש ברוך הוא בחלום ולא היה מכן אמש אמר אליי, שם ערך אני לדבר עם יעקב מכתוב אמרה, יש לאל ידי לעשות עם החברה. איך אומר לבן? כל הסיפור הזה היה בליל פסח. בא בליל פסח, הקדוש ברוך הוא בחלום אצל לבן והזהיר אותו. ושוב, יעקב אבינו חוצה את הדרך, הרי הוא שהה בדרך שנתיים. ויעקב נשא סוכות, הרי ולא בית, ולמקנהו עשה סוכות. שנה אחרי זה בפסח, יעקב חוצה את הירדן ומגיע לארץ ישראל, והוא שכח פחים קטנים, הוא חוזר להביא אותם, בא מלאך ועשה איתו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כל זה היה בליל פסח. ויאמר השליח, הנה הוא לא השליח, אתה כי אם דרכתני ויקרא שמו ישראל, ויאמר לא יעקב, ויאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכן. הנה זה, גם זה היה ליל פסח עם יעקב אבינו. אחר כך, משה רבנו, יציאת מצרים, הייתה יציאת מצרים, וגם כן היה ליל פסח, ליל פסח, כשזה אנחנו עושים ליל פסח. וכן על זה הדרך, דבורה הנביאה, ועדה שם דבורה וברק מן אבינועם ביום ההוא לאמור. שמיים נלחמו הכוכבים במשימותם, נלחמו עם סיסרה. הכוכבים ומסילותם נלחמו עם סיסרה. מה היה אז? זה היה גם ליל פסח. ליל פסח בא סיסרה לביתה של יעל ונהרג בליל פסח. זה היוצא שלו, שגם כן בליל פסח סיסרה. מי יצא ממנו? יצא ממנו רבי עקיבא. גיירו מבני בניו ויצא רבי עקיבא. זה היה ליל פסח. הרי זה גדעון, גדעון השופט של ישראל, שהוא עשה את כל הדבר הזה של הגיזה והצמר, וזה הנס שהיה צליל שעורים, זה היה גם כן בליל פסח. אחר סנחריב מלך אשור עלה לירושלים, רצה להעלות חס ושלום להשמיד אותה, היה ליל פסח, עשו קורבן, חיכה, עשו קורבן פסח, אחר בלילה יצא מלך השם והיכה. והאחרון חביב, זה בזמן אחשוורוש, אסתר המלכה, בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויומר ואבי סביב הזיכרונות בזה הימים, היו מקיים לפני המלך. המדרש מונה את כל הדברים האלה, יש עוד. ואומר בסוף, והלילה הזאת מזומנת מששת אמת ראשית גם להביא את משיח צדקנו. זאת אומרת, גם אם המשיח לא בא בליל פסח, אבל גוזרים בשמיים בליל פסח, מתי יבוא המשיח? לכן אדם, רבותיי, צריך השתדלות גדולה מאוד בלילה הזאת. לילה הזאת אמרנו סדר לכל השנה כולה. אדם צריך להשים הכרים הכי יפים, הכיסויים הכי נעים, כלים הכי מפוארים. מעריל היה מלא כספים, עוסק מה? היו באים גם גויים להגבות ממנו, וגויים אולי המעלים, אין אמונה בגוי, אפילו פעם היה 90 שנה, היום נהיה אינפלציה, 150 שנה בכלל. אז הוא היה לוקח מהם משכון, משכון עבי כלי זהב, כלי כסף. כל הכלי כסף וכלי זהב היה מקבל מהגויים, היה שם על השולחן בליל הסדר, השולחן מיוחד ענק. מחוסה זהב וכסף. כך מובא בהלכה, אדם יש לו תכשיטים, יש לו כלים נעים, מה שיש לו מפואר, ישים בלילה הזאת, יכבד את הקדוש ברוך הוא. והוא מפני שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו נורד מלמעלה, מפמריה של מעלה, באים להגיד שירה בליל פסח, איזה נהיה עברית, אומר להם, אין הלילה, אין שירה, אין כלום, אין רמקולים, אין מוזיקה, אין... מה קרה אומרים? אומר להם, הלילה אנחנו אורחים. איפה אורחים? יורדים אצל ישראל. ואז עובד הקדוש ברוך הוא עם כל הפמליה שלו וכל הבתים של ישראל, ושומע את השירה, את ההגדה, את הזמרה שישראל מהללים ומשבחים, ואז עולים המלאכים ומפארים, שבחים את הקדוש ברוך הוא, ואשרי האדם שזוכר שהקדוש ברוך הוא שומע את הקול שלו. ואדם יזהר מאוד מאוד בלילה הזאת להעביר אותה בקדושה ובטהרה, דברי תורה ובאגדה, בפירושים ובירורים, כי יד השם הטובה עליו. עכשיו זה אמרנו לגבי הלילה הזאת. עכשיו נחזור נגיד כמה הלכות קצרות, כיוון שהזמן דוחק בנו. השולחן ערוך כותב, אמרנו, היום הפטירה שלו כותב, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי לקדש מיד כשתחשך. אדם צריך להשתדל שכבר בערב פסח, לפחות השנה זה חל ערב שבת, אז צריך להזדרז יותר. מיום שישי בצהריים כבר הכין את השולחן עם המפה, עם כל מה שצריך ועם הכלים על השולחן. חוץ, יין, לא יזוג אותו אחר כך, וכן, חרוסת, דברים כאלה ישיר ואחר כך לנהיה. אבל הכנה של המקום וכל הסדר יערוך כבר לפני כן לתכנן הכל כמו שצריך. וגם שוב, לא לשכוח שזה שבת, שלא להיכנס למכשולים של בישולים וכדומה. נהגים כמו שבת רגיל. עכשיו, מה הדברים אני רוצים? מסביר. מחר אדם חייב ביום י"ג לחודש לנקות את הבית טוב טוב, ולשטוף ולכל החמץ לרכז במקום אחר. אחד, מחר בערב בעזרת השם בשעה 7:27 זה בערך הזמן, זה נקרא 27:30 של בדיקת חמץ. אבל צריך האמת להתפלל ערבית לפני כן. תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. אסור לאכול, אסור ללמוד לפני שבודקים חמץ. אדם יבוא הביתה, דבר ראשון שיעשה, יכין בדיקת חמץ. יש איזה תקלות בעניינים טלפונים, אחר כך. נדחה את זה לאחר כך. כי זה הדבר שמבער את יצר הרע. ויצר הרע עושה כל מיני תחבולות שהבדיקה לא תהיה כמו שצריך. חיל אדם נשים עיניו בראשו. יש נוהגים ללכת מחר לטבול במקווה, כדי להיות טהור לפני בדיקת חמץ. בן ישראל אומר, מי שלא יכול, לפחות יטול ידיו. אבל בלי ברכה, טול ידיים עם כלים, לפני בדיקת חמץ, ויבוא לשם לשם ייחוד, ויתפלל להעביר גידולים מן הארץ, ואין קרות יקריתון, תקנון הלכות שדי, ויאמר פסוק, נר לרגלי דברך ואור לנגיבתי. ייקח נר ביד וידליק אותו וילך איתו. לא פנס ולא חשמל ולא שום דבר אחר. אלא עם נר. עם הנר הזה צריך לבדוק את כל החדרים, את כל המקומות. אם הוא לא יכול להספיק את כל המקומות, ימנה גם כן שטחים מבני הבית, כל אחד יש לו נר ביד, ויצווה אותם, אבל אנשים גדולים שמוסמכים, שיבדקו טוב טוב בכל הפינות, בכל החורים ובכל הסדקים. נוהגים לקחת צלחת, שיש בצלחת סכין וקצת מלח. מלח זה כדי שזה שמירה, שזה דבר שמתקיים, וזה זכות שיזכה גם בשנה הבאה. עומד ומברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקדשנו במצוותיו וציוונו עד ביום חמץ. אסור לדבר. תחיל לבדוק. אין זה הבדיקה אם הוא צריך שיזיזו לו את הארון, אז הוא יכול להגיד בשתיים שלוש מילים, אבל לא שיחה אחת ארוכה. שלא מעניין הבדיקה אסור לדבר, אפשר לדבר אך ורק מעניין הבדיקה ולא יותר. ואז אחרי זה הוא גומר, עושה בודק את הארונות, לבדוק גם את המקרר. הרבה אחד אמר לי, הוא בדק כל הבית, אבל את המקרר ששם נמצאים הפיתות והמציקים והבורקסים, את זה הוא שכח. מתי נזכר? בליל הסדר שבא להוציא את המצות מהמקפיא, וביער, וישא עיניו ביער, והנה שלושה בציקים ניצבים עליו. זה היית צריך לעשות באותו בדיקת חמץ. לכן אדם משתדל לזהר. אם יודע שיש שם להוציא את הכל, לא ישיר. אפילו יש לו פיתות של מחר בבוקר, יוציא. לא ישיר כלום. וכל החמץ בסיום הבדיקה חייב להיות מרוכז אך ורק במקום אחד. עכשיו אנחנו עושים, נוהגים למכור חמץ, כדאי למכור חמץ, למה? יש אדם שיש לו מניות, יש אדם שיש לו מתנות, יש אדם שכח חמץ באיזה חנות פעם, קנית, שכחת בעקד, שכחת באיזה מקום, וזה נמצא באיזה מקום, מחכה לך, זה שלך, אתה חייב, אז לכן טוב למכור חמץ. וגם יעמוד ואומר, כאן חמירה דעיקה לרשותי, ברחב לפני שלוש פעמים, זה אחרי הבדיקה. עכשיו אדם יזהר גם, יש לו אימא זקנה, קרוב משפחה, עם הארץ, אחד שלא יודע להגיד כל חמירה וכדומה, תגיד אתה בשבילו, אבל שהוא ייתן לך רשות. אותו דבר, אחד שלא יודע, הוא ייתן לך רשות ואתה תמכור לו את החמץ. זה מועיל. אפילו בטלפון, בדעבר גם כן אנחנו מכירים בזה. זה גמרנו לגבי הלילה פחות או יותר. יום ארץ פסח, מעיקר הדין אסור לעבוד. רק מי שיפטרו אותו מהעבודה מותר לו, או מי שצריך לעשות איזה עבודות לכבוד פסח וכדומה, או שירותים, נחג וכדומה, זה מותר לו. וגם זה כדאי עד חצי היום, מאחרי אחת בצהריים, בשום פנים באופן אדם יצטרך לו לעבוד. ואז ערב פסח להכין את עצמו, מי שיכול ללכת למקווה לטבול, זה מעלה גדולה מאוד. גוזזים את הציפורניים, מסתפרים, כבר לא בערב פסח, מחר צריך להסתפר. כי בערב פסח יש בעיה של עשיית מלאכה, זה שעת הדחק. זה מחלוקת אם מותר להסתפר בערב פסח. לכן אדם משתדל להסתפר כבר מחר. אחרי זה, להכין את עצמו כמו שצריך, מהצהריים להכין את הבישולים, כל מה שצריך לחג, יכינו גם מים עם מלח, או מים עם חומץ, או מים עם לימון. אני מדגיש מים, כי זה צריך של הטבלת הכרפס. ואז נוהגים, רבי חיים בלצ'י כותב, אדם משתדל לישון בצהריים ביום שישי, איזה שעה, שעתיים, הוא והילדים, כדי שיהיו עירים בליל הסדר. כמו שאמרנו, הזכות היא גדולה מאוד מאוד שאדם ער בליל הסדר, וכמה שיספר על מצרים, וכל המרבה לספר מצד מצרים, הרי זה משופע. אבל שאלה אדם יודע, מכיר את כל המנהגים, מכיר את כל ההלכות, ילמד, ילמד הלכות, יקרא של השירים, כל הלילה. יקרא פסוקים, יחזור על האגדה השנית, אבל בלב רחוק. יקרא פירושים על האגדה, יקרא אגדות, יקרא מדרשים, יש הרבה, הקריאת ים סוף, על כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לעבוד לנו ולנו. זה זכות שיעשה האדם בלילה הזאת. לכן צריך ללכת לישון בערב פסח, אדם משתדל לישון איזה שעה או שעתיים כשיהיה לו כוח, אחר כך בלילה, וגם יזהר על הילדים, כי המצווה הכי גדולה זה שיש ילדים קטנים שם בגדה, שיהיו איתנו סביב השולחן. עכשיו, מה הסדר העניינים שצריך בערב פסח לעשות? אכילת חמץ. אכילת חמץ בבוקר עד 9:30 בבוקר, בשעון קיץ. אחרי 9:30 אסור לאכול עוד חמץ. אחרי 9:30 שגמרת לאכול את החמץ, אפשר גם לפני זה להפסיק, לא חייבים לאכול עוד 9:30. אז מה עושה האדם? לוקח את החמץ והולך שורף אותו. מה שנשאר, שורף אותו. צריך לדאוג שהכל יישרף, שלא יישאר. פעמים יש כאלה, לוקח כיכר שלם, נדבק קצת שחור, נהיה מלמעלה, הוא שרף את הכיכר. איזה שרף? כל הכיכר כולו שלם. צריך לשרוף, לפורר את זה, ולשרוף את זה חתיכה חתיכה, שכולו יישרף, שלא יישאר ממנו כלום. אחרי שגמר עם שריפת החמץ, יש קריאה שיאמר, יש לי סדר קריאה, פידה יש באגדה. וגם יעמוד ויאמר, צריך להיזהר בזה, זה בבוקר, זה מדאורייתא. כאן חמירה דייקה ברשותי לחזיתה ולא חזיתה, כמובן מה שראיתי ומה שלא ראיתי, וביארתי ולא ביארתי, מה שביארתי ומה שלא ביארתי, מה ששרפתי ומה שלא שרפתי, לבטיל ולרף קרקע חדרה. מה זה בטל את זה קרים? אחרי שביטל יאמר שלוש פעמים לחיזוק הדבר, ילך יכין את עצמו, יתרחץ, יכין את עצמו לקראת החג. זה, וזה סיימנו. עכשיו, שריפת חמץ 10:30. הערב עלי, 11 עוד אפשר. אבל אכילת חמץ 9:30 בבוקר. האשכנזים יש להם עוד שעה נוספת. מה עשו להם הנחה ככה? אנחנו אוכלים סוף אכילת חמץ 9:30 בבוקר, סוף שריפת חמץ 10:45 ולא יותר. עכשיו, אדם יכין החרוסת ויגדל אותו גם כן עם אגוזים, משקדים, תחומים, הכל יכין לפני החג, לא יעשה את זה בחג, בחג יש קצת בעיה, מגדל. אז יכין את החרוסת לפני כן. מרו, קונים מרו רק של גוש קטיף, חסה של גוש קטיף. אם אין, אז יוריד את העלים, ייקח זה ואת הקרח בלבד. וגם את הקרח יבדוק אותו טוב. קרפס קנן, ייקח קרפס של גוש קטיף, ואם אין, אז ייקח את הקרח, או יבדוק את זה בשמש טוב, קח רק את הקרח האמצעי, שיש יעלים מלאים תולעים. זאת אומרת, להיזהר בדבר הזה. אסור לאכול, כמו שאסור לאכול חמץ, אסור לאכול גם בשר של תולעים יחד עם ירקות. זה בטח שאסור. עכשיו, אדם ידע גם שהכל יהיה מעוסר, האוכל יהיה קשר, לא רק שיהיה קשר בפסח. שאם זה מעוסר, אם הוא קנה את זה מחנות שמעשרים, אם לא, ייקח חתיכה מכל מי, יפתח את הסידור, יש שם הסדר, הפרשת תרומות ומעשרות, בלי ברכה, יגיד את כל הסדר, יעטוף מניעה, ובנעילות ישים באשפק. תעשה, שיהיה הכל קשר למהדרין, שיהיה בכלל פסח קשר וכמו שצריך. עכשיו אני רוצה לדבר קצת בקשרות המוצרים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. יש לנו הזהרה רבנו הרי אומר שכל אדם שנזהר בפסח בשבעה ימים האלה שלא לאכול ולא לשתות שום דבר שיש בו חמץ או חשש חמץ, מובטח לו שלא יחתן כל השנה כולה, לא יאכל יצרה להחטיא אותו. ואם ראית אדם שנחשד באיזה עמון במשך השנה, סימן שהיה משהו תערובת איסור באוכל שלו בפסח. תראו כמה זה אדם צריך להיזהר. אחרי אדם יזהר, כל המוצרים שיהיו כמו שצריך. מצות שיהיו כשרות למהדרין למהדרין, מה שיותר מהודר יותר טוב. יין, יין לפסח רבותיי, יש הרבה ינות בשוק שהם מזויפים. הרבה יינות. והאם בדצים גם כן, שתדעו את זה. לכן צריך מאוד להיזהר, הם האשכנזים מכירים שעד 20% יין הם מחשבים. לנו אסור, צריך שיהיה 51% יין. והיום הרבה יינות, רוב היינות הפשוטים שיש בשוק, אני דירקתי את זה, לא מכילים אפילו 15% יין. זאת אומרת, גם מכילים אפילו לאשכנזים זה לא מועיל. לכן יש הרבה יינות שכתוב מאחורה, כשר והשגחת הבדץ, גם לפי שיטת בית יוסף. אל תאמינו להם. אמרתי כבר פעם, זה לא בית יוסף מרן שעלי להפתירה שלו, זה אולי יוסף רבינוביץ' או יוסף טרומפלדור. לא כתבו לי. בית יוסף. אז אחר אדם יתאר, ינות של קרמל מזרחי, אלה הכי קשרים למהדרין. אני לא אמרתי לגבי ינות אחרים מה קורה, יש ינות שהן ספקות, יש ינות שאני מכיר שהן ודאי לא יין, שאסור לשתות אותן. אבל אדם משתדל לקנות רק קרמל מזרחי ומצרנבים. כנ"ל כאן צריך להתאר, שיש בבית הבאים בליל הסדר, אנחנו מקבלים כל אחד, פעמים יבוא אדם שהוא מחלל שבת וכדומה, אחד כזה נוגע ביין ומוסר אותו. מה אנחנו עושים? קונים יין מיץ ענבים. ואז אם הוא נגע במיץ ענבים, לא קרה כלום. אין שום בעיה. גם אם הוא מזק את הכוס. אין שום בעיה. לכן טוב להשתמש באותו לילה, ולא רק צריך לשתות אף אחד כוסות. אדם שתה יין, אמרנו איפה הוא ברקיע שביעי, או לפני שיגיע ילד המעניה, הוא כבר חוצה את האוקיינוס. ואיפה הוא נפצע? רגע, לך תחפש אותו. אז זה מה ידעים? עכשיו, לכן, ניקח מתענבים. יש לך לשתות יין? בסוף, בסוף. אולי את כוס האחרונה תעשה יין. וכך יש ינות של רמת הגולן, של קרמל מזרחי, אלה סובים, אלה קשרים למהדרין, תקנה אותם, אין שום בעיה. יין של רמת הגולן, אגב, הוא גם כן יין טוב, רק הוא יקר, זה לא שווה לכל פיס. יין של קרמל מזרחי הוא בסדר. גם הינות של קרמל מזרחי, אם נגע בהם אדם מהלל שבת, הם לא נאסרו. ואני אגיד לכם מה הסיבה. כל הינות של קרמל מזרחי עוברים תהליך פיסטור. גם היין, לא רק המצנבים. אין מציאות שייכנס לצינורות, לדוודים, ומשם לבקבוקים, בלי שזה עובר תהליך של פיסטור, שזה מבשל אותו. וכשהיין מתבשל, אם נגע בזה אחד שהוא אוסר, הוא לא אוסר את היין. דינו כדין יין מרושל. לכן, או מצענבים או זה. זה הדבר הטוב ביותר. עכשיו, אדם יזהר גם מוצרים. אני חוזר על המוצרים. המוצרים, שהמוצרים יהיו קשרים לפסח. פה בשבת דיברנו, שאלו אותנו בקשר לרבניות. אני רוצה רק פשוט לתת את זה הבהרה. לא שאנחנו סומכים לכתחילה על כל ההכשרים של הרבניות. אבל אני דיברתי שאדם שיחפש מוצר, אם הוא חייב לאכול את המוצר הזה, למשל קונה לילדים, ממתקים, במבה וכל מיני דברים כאלה שיש היום כשר לפסח, יחפש מוצר שבהכשר רבנות מפורסמת, מקומית ידועה, ולא סתם איזה בדץ או איזה שם או איזה רב שאתה לא יודע מי זה. זה הרבה פעמים יש זיופים בכשרות, שתדעו, המצב במדינה בכלל לא טוב. לכן התגשתי שאדם יקנה מוצר והשגחה. למשל, השגחת הרבנות חולון, השגחת הרבנות בת ים, השגחת רחובות, השגחת הרבנות ירושלים, השגחת יש רבנות חדרה. זה אפשר לסמוך, אתה רואה, השגחת הרבנות לא נאלמונית, כן. אבל אם כתוב איזה שם שאתה לא יודע מי זה, או איזה מין בדץ, יותר טוב לא להשתמש. חוץ יש על הברנדו, זה בסדר. חתם סופר, פחות או יותר, לא אגיד שזה הכי, הכי הטוב. יש עוד, יש בדץ העדה חרדית, ירושלים ועוד, אלה המוכרים, הידועים, הוותיקים, אבל לא בדץ בלתי ידוע, לא כל מה שכתוב כשר בפסח בהשכחה כזה מישהו, אז אני אהיה כשר. אתם יודעים מה היה פעם ביפו לפני 40 שנה? הערבים ראו שלא קונים מהם פיתות בפסח. שאלו אותם מה קרה, אמרו לא כשר לפסח, קנו תביעות כשר לפסח, הדפיקו על הפיתות ומחרו. והיה פעם גם בירה מכבי, וראיתי למישהו אחרי פסח, היה בקבוק על השולחן באיזה שמחה, היה כתוב למטה, כשר לפסח, ליר המכבי. אז מה, זה לא אומר, כשר, הדפוס, זה חמל הרמב״ם, הנייר סובל הכל, מה שאתה רוצה, הנייר כותב, אין בעיה. אבל אתה צריך לדעת, כתובת, שיש לזה אבא, דבר עם אבא, דבר עם משהו שפדר. עכשיו, לגבי תרופות, תדעו שהיום כל הכדורים, שניהם קשורים בפסח חוץ מכדורים טבעוניים. שכל מה שקשור לטבעונות, שמה על פי רוב שיש שם חמץ. אז יש בעיה. אכן, כדורים, כל הכדורים היום קשרים, כנן כל המשחות וטיפות למיניהן, וכמובן גם הנרות ששמים, מה שנקרא פתילות, אלה כולם קשרים לפסח. יש בעיה אחת לפסח לגבי הסירופים. סירופים גם לתינוקות וגם למבוגרים, סירופים מסוימים, צריך לברר בבית מרקחת או יש מוקד מידע, אני יודע בכמה קופות חולים, בכללית, במכבי וגם במאוחדת, לא יודע מה המצב בלאומית, אבל אני יודע שיש להם מוקדי מידע מיוחדים לפסח, שמי שצריך לקבל איזה תרופה או לתת לילד איזה תרופה, איזה סירופ, יברר לגבי אותו סירופ והם יגידו לו מה כן קשר, מה לא קשר, יש תחליפים. עכשיו, לגבי שאר המוצרים, אמא במוצרי ניקוי לא צריך קשר לפסח. כל מוצרי הניקוי למיניהם, גם אלה שבאים במגע עם כלים, אנחנו לא מצליחים דווקא קשר לפסח, כי בזה אין בעיות. אבל מוצרים הבאים במגע עם הפה, כמו משחת שיניים, אודם לנשים, זה צריך לקנות קשר לפסח. לא להשתמש במשחת שיניים הרגילה, כל שכן גם לא במרגשות שיניים, שיש לנו כל השנה, אלא לקנות מברשות חדשות, להתחיל להשתמש לזה, נדל פסח והלאה. עכשיו, יש לנו מה מגבש על מוצרי המזון. מוצרי המזון, אמרתי באופן כללי, להשתדל לקנות, לדעת שיש המון מוצרים שמכילים חמץ. לצערנו יש המון אבקות למיניהם, כמו אבקות ברק, אבקות של פירה, אבקות של חומוס וכדומה. אלה מוצרים שבדרך כלל מכילים קמח ממש, וזה חמץ גמור. זה צריך לבאר אותם ולמכור אותם עם החמץ. מה עושים? לוקחים ארון מיוחד במטבח או במחסן או בכל מקום אחר, ושם להניח את כל החמץ שישנו, ולסגור את אותו ארון, וחייבים לנעול אותו. אין לך לנעול, תדביק עליו סלוטייפ, על כולו, מלמעלה עד למטה, כמו בחדר האטום. עכשיו, אחד לא ייגש לשם, ושמן בטעות, כי ההלכה מחייבת שהחמץ בפסח חייב להיות מנוזרן ולא לבוא לשום מגע, אפילו גם לא לראות אותו. לראות אותו מותר אומנם, אבל לא, כשאדם לא יבוא לידי חלילה מכשול, עושה את החמץ לגמרי. זה לגבי המוצרים שאמרנו שצריך להיזהר מאוד, ואדם כדי שיחמיר על עצמו, דבר שהוא מסופק לא להשתמש. אבל אם יש מוצר לתינוקות או לילדים שהוא חייב לקנות, תשתדל לקנות את המיוחד ביותר, ובזה אנחנו נסתפק. עכשיו, לגבי, אני חוזר לליל הסדר. ליל הסדר חייב שכל אחד יהיה לו כערה. זה לא מועיל לשים את המוצרים על השולחן, אלא המוצרים של ליל הסדר חייבים להיות בכערה אחת, הכוונה מגש. לא מגש. ייקח אפילו איזו חתיכת קרטון ויעטוף אותה בנייר כסף יפה. זה גם כן מועיל. העיקר שיהיה הכל נמצא על לוח אחד, אבל לא על השולחן. קח לו איזה לוח, יעגל אותו גם אם יכול, יעטוף אותו בני הכסף, אפשר למצוא להתר כל מיני דברים אם רוצים. ושם בקערה הזאת, בראש, באמצע, יניח את השלוש מצות, יש לו להסתכל בהגנה, כל הסדר מסודר שם, זרוע בצד ימין, בצד בצד שמאל, באמצע, בקו ישר, יש לנו מרור וחזרת, ואחר כך בצד ימין יש לנו שוב חרוס, יש לנו את החרוס, הקרפץ בצד ימין וחרוסת בצד שמאל. זרוע, אמרתי זרוע, מה זה זרוע? זרוע כבש, אבל לא חייבים. אני חוזר ואומר, לצערנו יש בהרבה מקומות, אני מכיר הרבה אנשים, הופכים כבשים מכל הבר היד, כל מיני אנשים שחטים שאתה לא יודע אם הם מוסמכים או לא מוסמכים, אם הסכין נבדקה כהוגן או לא. ולפעמים יש סרחה מספיק תקלה קטנה בריאה של הכבש, הכל טרף. וכן הלאה, יש בזה המון בעיות, גם בעיות של ניקור, בעיות של מריחה אחר כך, הכשרה, זה צריך רק עבודה של מומחה. ואדם לא יקנה מכל הבעל היד, הולך להגניז, יש לך זרוע, כן, יש כמה שאתה רוצה. איך תדע מאיפה הוא הביא אותם, אשר לשמוע. מתפלל שנה שעברה שבאזור תל אביב, הביאו מעזה או מכל מיני מקומות, הביאו זרוע של כבש, ומחרו שם. ככה היה גם כן ראש כבש בראש השנה. לכן, לא לתת יד לדברים האלה, לא צריך. לא חייב שיהיה, ולא כי אנחנו לא אוכלים את זה. בליל הסדר תדעו יש עוד הלכה, אסור לאכול צלי בליל הסדר. אתה כותב מרן שולחן ערוך שאין אוכלים צלי בליל הסדר. מדוע? שזה היה גזר בית המקדש קיים. עכשיו אם אנחנו נאכל צלי בליל הסדר, זאת אומרת שאתה כאילו אוכל קורבנות קודשים בחוץ, לכן אנחנו לא אוכלים צלי. אשר על כן, לא לצלות לא עוף ולא בשר לליל הסדר. דגים אשם לאכול, לכן מרושל שם, אבל צלוי לא אוכלים בליל הסדר. יש עדות שאני יודע שהיו נוהגים בחוץ לארץ בטעות, שוב, הם לא היו לטעות ההלכה, בטעות היו אוכלים, אסור לעשות את זה, כתוב מרן השולחן ערוך כותב שלא לעשות את זה. לכן אנחנו לא אוכלים צלי בליל הסדר. אז הזרוע הזה מה הוא? ערך הזרוע, יש עצם ישנה, עשינו לפני 10 שנים מועד, אין, קח חתיכת בשר, תצלה אותה, חתיכת בשר תצלה אותה קטנה, תשים אותה על השולחן, לא אוכלים אותה, שמים אותה שם בקערה ועוד הצדה. אז עכשיו יש לנו הקערה של ליל הסדר, זה הסדר. עכשיו, צריך אדם להכין את המקום המושב של כולם, צריכים לאכול ולשתות בהספה, והספה לא יצא איזה חובה, תדעו, מי שלא הסף לא יצא איזה חובה. אדם ששתה 4 כוסות במצב של כפיפה, כשאנחנו שותים כל השנה, לא יצא איזה חובה, צריך לחזור ולשתות. אדם שאכל את המצה ולא הסף, לא יצא איזה חובה. מה זה הסף? הוא צריך להישען עם הגב וארצת שמאל. לא הכוונה, הוא לא ארצת שמאל. נוטה קצת לצד שמאל, כך. קצת אלכסון, בקו אלכסוני מעט לכיוון שמאל. אז לפי טוב לקחת כיסאות עם משענות. אין כיסאות עם משענות, אפשר בהלכה, מרן כותב שעין אחד על כתף חברו. זאת אומרת, משען קצת, נוטה. עד שהאחרון ליד הקיר. אין קיר למי קיר. ואמרנו, מה אוכלים בהסבה? תדעו, את המצות צריך לאכול בהסבה, ואת הכוסות צריך לשתות בהסבה. עכשיו נסביר את ההלכות של הסדר, הכלליות, פרטים, זה השם מעזור שכל אחד יסתכל בהגדה. עכשיו, בליל הסדר, השנה זה שבת. אדם בא הביתה, ושאלו, מים שלום עליכם, מים אשת חיל. אנחנו אומרים, אבל בקצרה, לזריזות, לא ינגן אחת למעלה ושבע למטה עם הכלה. שלום על אין, הלילה לא, לא מנגדים גם ממהרים שהתינוקות לא ישנו. יגיד שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי העליון. יש, אפילו היו אומרים את זה במדרגות. המלאכים מבטרים, אין דבר. אשת חיים אומר את זה גם קצת בזריזות, יגיד כל הפרק, ומיד מתחילים לשבעים הביתה, לא רוצה לתפת, זה חצי שעה שמתארגנים. ואיפה זה? ומה שלומך ומה נשמע ומה הוא ומה שהוא עד הרגיעו נביא הקדוש ברוך הוא מחכים, יאללה, תהיו זריזים. אומרים לכולם 7:00 להיות בבית. אתה גמרת 7:30, 7:45 את התפילה, הולכים במהירות הביתה ומתחילים ישר את הסדר. יום השישי, השנה זה שבת, לוקח את הכוס, אומר יום השישי ויקום לו שמיים לארץ, בורא פרי הגפן. אחר כך ברוך אתה אשר כבר בעולם שבחר בנו מברם ורוממנו מקודשו מקדשנו במצוותיו וניתן לנו השם אלוקינו את יום השבת הזה ואת יום חג המצות הזה את יום תומית הקודש הזה וכו'. ברוך אתה אשר מקדש השבת לישראל והזמנים. זה לא לשכוח, כי אם לא אמר ככה לא יצא את החובה, צריך לחזור. מקדש השבת לישראל והזמנים. גמרת ויברך שהחיינו. והאם פלאזי כותב יעמוד ויברך אותו בכוונה ובשמחה גדולה מאוד מאוד. ויזכור באותו שעה כמה אנשים שהיו שנה שעברה והשנה הם לא נמצאים. ואז יודע השם שהוא חי, יודע השם. וזה הרמז, מי שיברך שהחיינו כמו שצריך הלילה, או ישמע איזה וישמח באותו רגע, יזכה לחיות השנה הבאה. הגמרא אומרת שהיו מביאים ביקורים לבית המקדש, מי שהיה מביא ביקורים, כל המלאכים היו צועקים ואומרים, יהי רצון שתזכה להביא בשנה הבאה. בליל הסדר, מי שמברך שהחיינו בהתלהבות ובשמחה, אומר את הקדוש ברוך הוא ואומר, יהי רצון שתזכה לשנה הבאה. ואיפה הרמז? כתוב בפסוק בפרשת בו, שמעת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. חוקה, אומר הרב חיים בדרצי, נשא תירוץ וכאן שהיינו, איפה? שאיך היינו, יקי ימנו, והיא קיינו. שאיך היינו זה חיים, כי ימנו קיום. היא קיינו הגעה, חוקה, נשא תירוץ חוקה. חת, כוף, חת זה חיים, כוף קיום. הגעה, שאיך היינו, כי ימנו והיא קיינו. לכן כתוב, החוקה. בהתחלה, בסוף, כי הכל הולך עם שהחיינו, וקיים על רגענו, לזמן הזה, מימים, ימימה, תזכה, קדוש ברוך הוא אומר, תזכה גם ימים, ימימה, גם שנה הבאה. ואז מיד, שותים כל אחד יושב, אז מותר לטעון טיפה, שזה עומד, עושה קידוש, אבל כולם יושבים, תזהרו, יש כאלה שותים, ואחר כך שוכחים את עצמם. אז הוא צריך עורך הסדר להזכיר אותם לפני כן. רבותיי, כשאני מסיים בקצת שהחיינו, אתם עונים אמן, וכולם מתיישבים מיד, וכל אחד הכיסא לידו וכוסו בידו, ויושבים, נשענים ושותים. כמי שלא שתה בסיבה, צריכים לתת לו עוד כוס. אז כאן במזרחי נעשה את זה. עכשיו שסיימנו את שתיית הכוס, מיד נותנים ידיים בלי ברכה, תירה ראשונה בלי ברכה, וזה מפני שאנחנו מטבילים את הכרפס במים של המלח. וכל אחד לוקח חתיכה קטנה של כרפס, לא ייקח כזאי, יטביל במי המלח ויברך תורף בין האדמה ויכוון להוציא את המרור. אחרי זה כמדנו, עכשיו האבא לוקח העבודה של האבא. לוקח את המצה האמצעית, חותך אותה ידיים, ד' ו', ואז מצניע אותה לאפיקומן. אמרנו, לא מצניע לאפיקומן, ואין לי לעתיד לבוא. שעומת משיח יבוא, ואז השכר של כל המעשים הטובים שאדם עשה, יצניעו לנו לאחר כך. עכשיו, עושה יחץ, עכשיו כאן, אומר, הלך מעניה. ויד, אחרי שעשה יחץ, אומר, הלך מעניה, יחלו הבטן, נוהגים לחזור על זה שלוש פעמים. רק עשה את זה קצת בזריזות, ויש נוהגים גם לתרגם את זה. אז עכשיו העבודה של האבא להוכיח את עצמו, צריך להיות מתוחכם. הרמב״ם כותב שיעקור את השולחן. זאת אומרת, תיקח את השולחן, תדחף אותו הצידה, ולך ידי הפיג'מות, תגנוב לי לישון. ואז הילדים, משהו פה, מה קרה? משהו משתבש בתוכנית, הם מתכננים, ופתאום תעשה פנים רציניות, תגנוב לי לישון. או ייקח גם את הקערה, ויביא תוליכו את זה למטפח, די. אז יגידו, לא, מה זה, עוד לא עשינו סדר, מה הסדר, ואז עצם זה שהם שואלים, ואתה מקיים מצוות והגעת לבנך. יש נוהגים גם, דורשים תרבוש, בקדימה, והג'לביה, מתחפשים לבבא, מותר, בדל פסח מותר להתחפש לבבא. ואז לוקחים את המצות, שמים על הכתפיים, לוקחים סדים בידיים, הולכים דוחקים אצל השכנים, שואלים אותם, מאיפה באתם? ממוסריים, איפה אתם הולכים? לירושלים. ואז אומרים, איפה הייתם? פרעה, וככה מספרים, יציאת מצרים, זה מצווה גדולה מאוד בלילה הזה. זה גם את הילדים, זה מעורר אותם, הם מצפים לזה, אתן להם להתחפש, רב פורים, לפני חודש שלהם עושים פורים שני. אין דבר. וקרוב יהיה גם פורים שלישי, יבוא המשיח, נעשה עוד פעם. אז ככה מסמכים את...